המידע, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
דמוקרטים, פודקאסט מבית המכון לחירות ואחריות באוניברסיטת רייכמן.
ברוכות הבאות וברוכים הבאים לפודקאסט דמוקרטי מבית המכון לחירות ואחריות באוניברסיטת רייכמן. אני דוקטור חיים ויצמן, ואנחנו נמצאים באולפני כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. האורח שלנו הפעם הוא יאיר זיוון, מחבר ומרכז, איש מרכז. מחבר הספר המרכז, יועץ של יאיר לפיד יותר מעשור. שלום לך יאיר, ותודה שאתה איתנו.
שלום, צהריים טובים.
אסופת המאמרים שערכת, המרכז התשובה הניצחת לקיצוניות ולכיתוב, פורסמה לפני כשנתיים, ואת השיחה שלנו היום אנחנו נבסס על המאמרים מהאסופה הזאת, ועל דברים שגם אתה כתבת.
מעולה.
אבל לפני כן, אני מבקש שתגדיר לי מה זה מרכז. איך אתה מגדיר מרכז?
אז המרכז, כפי שאני מגדיר אותו, זה תפיסה פוליטית, גישה פוליטית, טמפרמנט פוליטי, שמנסה להתמודד עם המורכבות של העולם. שאומר, התיאוריות הישנות שהיו לנו, של קפיטליזם מול סוציאליזם, או ליברליזם טהור מול שמרנות טהורה, לא עובדים, לא מתפקדים, לא רלוונטיים לעולם שיש לנו היום, וצריך משהו אחר. הדבר המרכזי, סליחה על זה, ביטוי, אבל הדבר המרכזי של המרכז, זה להגיד, המתחים האלה שקיימים בניהול של מדינה, בניהול של חברה, הם משהו חיובי. הם משהו שאנחנו צריכים כל הזמן לעבוד בהם, ולנהל את המתחים האלה, לא לנסות לגרור לניצחון של צד אחד או צד שני, ועצם הניהול של המתח שקיים בין שוק חופשי למדינת רווחה. זה משהו שהוא חיובי בפני עצמו, וזה מה שדוחף חברה קדימה, ואת הדבר הזה המרכז לוקח, מאגד אותו, מחבר אותו, ודוחף אותו קדימה כתפיסה פוליטית.
במקום אחר, אמרת, קודם כל צריך להגדיר מה זה לא מרכז. אז אני שואל, אם באמירה הזאת אתה לא בעצם מבטא תפיסה שאני יודע שאתה לא מחזיק ממנה, שהמרכז אין לו משל עצמו, אלא שהוא בהתייחס לאחרים.
כן, אם אני זוכר נכון את המשפט הזה, אז אמרתי, למרות שזה דבר שלא אמורים לעשות, ושזה דרך לא טובה להתחיל הסבר, נתחיל קודם במה המרכז הוא לא. זה נכון. המרכז הוא עומד בפני עצמו, יש לו בעיניי, פילוסופיה פוליטית ארוכת שנים שאפשר להעמיד אותה לרשותו של המרכז הפוליטי. יש מנהיגים, רק ב-30 שנה האחרונות, שהם באמת מנהיגי מרכז אמיתיים. חלק הגיעו במקור מהשמאל וחלק מהימין, אבל בסוף נקטו בעמדות של מרכז. לא צריך את אף אחד אחר, וכשעושים את המרכז, כשעושים פוליטיקה של המרכז כמו שצריך, אז דווקא מגדיר את המפה הפוליטית, וכולם צריכים להגדיר את עצמם סביב איפה שהמרכז. הרעיון הוא לבנות את המשקל הסגולי של המערכת הפוליטית, ואז כולם צריכים להגיב לך ולא הפוך. אחרת מה שקורה זה שיש לנו מין משיכה בחבל בין שתי קצוות, שכל הזמן כל אחד מנסה למשוך אותנו כמה שיותר קיצוני לצד שלו, במקום שהמקום שממנו הכל מתנהל, זה דווקא המרכז הפוליטי.
אני מבין את מה שאתה אומר, אבל זה לא השאיפה של כל מנהיג פוליטי, ולא חשוב אם הוא מהמרכז, מהשמאל, מהימין, שהוא יהיה זה שעל פיו יגדירו את האחרים?
אני חושב שלא, אני חושב שבשמאל והימין הקלאסי, המטרה היא קודם כל לנצח את הצד השני. היא לשכנע את כולם, להביא את כולם לעמדה שלך, ואז לגרור אותם כמה שיותר רחוק לצד זה. מה שהמרכז בעצם אומר, זה המתח הזה שקיים בין התפיסות השונות, הוא מתח טוב. הוא דבר שהוא חיובי. ולכן אני לא מנסה להכריע אף אחד. המטרה שלי היא לא לשכנע צד אחד או צד אחר שהוא טועה, אלא לבנות את לנהל את המתחים האלה בדרך הכי חיובית. הדבר השני שחסר בתפיסות האחרות של המרכז יש, זה את ההבנה שזה תלוי קונטקסט. בסוף מה שנכון ביום אחד, לא בהכרח נכון ביום אחר, במקום אחד ובמקום אחר. אני אתן את הדוגמה אולי הכי קלה והכי בולטת מהתקופה האחרונה שלנו. אם אתה מאמין בממשלה כמה שיותר קטנה, שהיא צריכה לא להתערב בשוק, לתת לשוק לעשות את שלו.
ממשלה קטנה, רק אני אסביר למאזינים שלנו, ממשלה קטנה, אתה מתכוון במובן האמריקאי, נכון. שמתערבת כמה שפחות בשוק ובחברה.
בדיוק. אם אתה מאמין בזה, אתה חושב שזו תפיסה נכונה, זה לא יכול להחזיק תקופה כמו הקורונה. שאתה אומר לאנשים, אתם לא יכולים לצאת מהבית, העסק שלכם לא יכול להיפתח, אתם לא יכולים לנהל עסקים כרגיל. ברגע כזה, ברור שהממשלה יש לה תפקיד יותר גדול. ברור שהיא צריכה לקחת צעד יותר קדימה לתוך החיים שלנו, לעזור, לתמוך, לתת שירותים, כשהשוק לא יכול לעשות את זה. אז ההבנה שגם אם יש לך תפיסה, היא לא תמיד נכונה. ויש רגעים שאתה צריך לזוז, להבין שהמחוג הולך טיפה יותר לכאן או טיפה יותר לכאן, שמנהלים את הדבר הזה, זה תפיסה של המרכז שחסרה בקצוות, שחסרה בתפיסה הקלאסית של הימין והשמאל. הדבר השני שאני חושב שהמרכז עושה אחרת, זה הבנה שיש אתגרים היום בעולם שלנו, שהתפיסות הישנות לא יכולות להתמודד איתם. אין תשובה בכתיבה של קארל מרקס ל-AI. אין משהו שהייק ידע לכתוב ולהגיד לנו בזמנו, שמסביר לנו איך להתמודד עם המהפכה שקורית בעולם סביבנו היום. ולכן התפיסה שאומרת ללמוד, להתפתח, לשנות, לעשות התאמות לפי העולם האמיתי שסביבנו, לבחון את עצמנו כל הזמן, זה תפיסה שהמרכז, שמבדילה את המרכז מהקצוות.
לפני מספר ימים פורסם שיאיר לפיד, שהוא בעצם... אפשר להגיד, מבטא המרכז היום בארץ. האמת היא, הוא אומר שאני ציוני ופטריוט ולא שמאלני. איך זה מתיישב עם שם הספר שלך ועם המוטו שבו אתה מצטט את ארתור שלזינגר, הבן שאומר, המרכז, הקבוצה שהיא הדבק שמחזיק את החברה.
זה... אני אשאל שאלה אחרת.
כן.
אתה יודע מאיפה הציטוט הזה הגיע?
של שלזינגר?
לא, של לפיד.
מזה שהוא אמר אותו, הוא אמר אותו באיזה...
הוא אמר אותו בתוך פודקאסט עם נדב פרי של שעה וחצי. פודקאסט של שעה וחצי שממנו מישהו חתך 7-8 שניות, הוציא אותם מכל קונטקסט, ואז אמר, הנה תראו כמה זה נורא, שם את זה ברשת, הביא המון המון לייקים, המון המון טראפיק בטוויטר. בעיניי זה מבטא את אחד הבעיות הכי גדולות שישנו בשיח הפוליטי היום. מה היה השאלה לפני זה ששאלו את לפיד? למה עברת שמאלה? אז למה הוא אמר, אני ציוני, אני פטריוט ואני לא שמאלני? כי שאלו אותו אם הוא עבר שמאלה. אז הוא אמר, לא, אני לא שמאלני, אני פטריוט ואני ציוני, ככה אני מגדיר את עצמי. כשנשאל דרך אגב בן אדם שחתך את זה וצייץ את זה, ורץ עם זה קדימה, ואני מניח שקיבל המון אהדה בחוגים מסוימים ברשתות, קיבל תשובה מלפיד, שאמר לו, אני איש מרכז, פטריוטי וציוני, אתה שמאלני, פטריוטי וציוני, וזה בסדר גמור, ויש אנשים שהם ימניים, פטריוטים וציונים, וגם זה בסדר גמור. הניסיון הזה, לחתוך משהו, לקחת 7 שניות מתוך שיחה ארוכה ומעמיקה, שאני מאוד ממליץ עליה לכל מי שעוד לא שמע את השיחה הזאת, זה אחד הבעיות הגדולות בשיח הפוליטי שקיים היום. אחד הדברים שאני חושב שהמרכז מנסה לפתור, זה להגיד, זה בסדר שדברים הם מורכבים. זה בסדר שלא הכל נכנס לסאונד בייט, של 240 תווים, או של במפר סטיקר של 5 מילים. זה בסדר, שיש דברים שהם טיפה יותר מעמיקים מזה, וזה ההבדל בין פודקאסט של שעה וחצי, שיחה שאני ואתה יכולים לנהל עכשיו, לבין מישהו שהחליט לקחת 5 שניות ממה שאני אומר, לחתוך את זה, להדביק את זה באיזשהו צורה, ולהעיף את זה ברשת בשביל עוד כמה לייקים.
הבעיה היא שאתה כותב שמפלגות מרכז חדשות יצטרכו לבדל את עצמן מהשמאל באמצעות הפטריוטיות.
מה שער המשפט? אני אחזיר אותך לזה, לא כי אני מנסה להיות קשה. כי אני חושב שזה בדיוק משהו שאני מנסה לגעת בו כל הזמן. לקחת כמה מילים מתוך משהו, לא מתוך הקונטקסט הרחב. מה בעצם אמרתי בתוך כל המשפט הרחב? זה אמרתי שיש דברים שהשמאל בעולם קצת בורח ממנו. שזה פטריוטיות, זה שוק חופשי. וקפיטליזם. מצד שני, יש דברים שהימין בורח ממנו, זכויות אדם וזה. והמרכז יודע לחבר את כל הדברים האלה ביחד. אתה יכול להבדיל את עצמך מהשמאל אם הוא בורח מזה, מהימין אם הוא בורח מזה. זה לא מה שהשמאל לא פטריוטי. אחר כך אני חושב שגם יש הבדל מאוד מאוד גדול בין היום השמאל הישראלי בכלל בישראל. הרעיון של לתלות דגל מחוץ לבית בישראל זה משהו מאוד טבעי. בסדר? זה ביום העצמאות. אנשים מכל הגוונים הפוליטיים תולים דגל על המרפסת שלהם. אני גדלתי באנגליה. באנגליה, תליית דגל מהחלון של הבית שלך, זה משהו שאתה רק עושה אם אתה מצד ימין של המפה. זה לא משהו שקיים בשמאל הבריטי. מי היה הראשון שניסה להגדיר את זה מחדש? זה היה טוני בלר בשנות ה-90. שבא ואמר, הדגל הזה הוא שלנו. בכלל, כל הקונספט הזה של זהות לאומית הוא משהו חיובי, שהוא שלנו לא פחות ממשהו של הימין. אני לא מוכן לוותר לימין על פטריוטיות או על זהות לאומית. אז אני חושב שיש גם הבדל קצת בין ישראל לבין מקומות אחרים בדבר הזה, אבל אני חושב שהתפיסה הזאת שאומרת, אפשר לקחת את הדברים שהם פעם היו המעוז רק של צד אחד של המפה, ולהגיד, זה גם שלי, זה משהו שמחזק אותנו, לא מחליש אותנו. זה לא ביקורת על השמאל.
אוקיי. כן, אני יכול לחשוב גם על ההפגנות נגד ההפיכה המשטרית, שאחד הדברים הראשונים היה ללכת עם הדגל.
אני חושב שזה אחד ההצלחות הגדולות של ההפגנות האלה. אני חושב שזה אחד הסיבות שהם הצליחו לבנות מחנה כל כך רחב שתמך בהם. אלה לא היו הפגנות של השמאל הישראלי, הם היו הפגנות פטריוטיות, ציוניות, של קשת מאוד מאוד רחבה. וזה שהסמל של ההפגנות היה דגל ישראל, אפשר לאנשים מכל הקשת הפוליטית להרגיש שזה גם שלהם. זה לא היה משהו שמזוהה עם צד אחד של המפה הפוליטית או צד אחר, זה היה בעיניי אחד הדברים הכי חשובים שקרו במחאה. בשיחות עם חברים ממדינות אחרות, זה היה לקח שהם למדו גם שם. הסתכלו עלינו גם בפולין, גם בהונגריה. אנשים שאמרו, רגע, הרעיון הזה שהדגל הוא שלנו, לא פחות משל כל אחד אחר, הוא מסר מאוד מאוד חשוב. אני חושב שזה היה אחד הדברים המקסימים בהפגנות. וחכמים.
נזוז לנושא נוסף. בפתח דבר לספריך כותב סרונלד כהן, הדמוקרטיה במדינת ישראל נמצאת תחת מאמץ קיצוני, מתוכנן וממומן היטב למוטט את תבניתה הדמוקרטית הליברלית. הוא ממשיך ואומר, היעד הוא לאחד את הרוב במדינה באמצעות הסטת מרכז הכובד של המערכת הפוליטית מקיצוניות בחזרה למתינות ולפרגמטיות. כדי להשיג את היעד הזה, עלינו לאחד רוב הציבור הישראלי מאחורי מדיניות מרכז שתבטיח את הצלחתה של מדינת ישראל. אז על איזה מרכז בדיוק מדבר סר רונלד כהן לעומת יאיר לפיד, או שהם מדברים על אותו מרכז?
אני לא רוצה לדבר בשם סר רונלד כהן, בן אדם ראות שיכול לדבר בשם עצמו, ותזמינו אותו, אני בטוח שהוא ישמח לדבר על זה בהרחבה, אבל אני חושב שמדברים על אותו דבר. קח את הנושא שעליו הוא כותב. מה שסר רונלד אומר זה שהניסיון לחסל את המערכת הדמוקרטית במדינת ישראל, לפרק את האיזונים ובלמים, הוא סכנה למדינה. הפתרון הוא לא להגיד, לא צריך לשנות שום דבר. יש מה לתקן במערכת המשפט הישראלית. אפשר לשפר דברים, יש תיקונים שאפשר לעשות. לתקן זה לא אומר לדרוס את כל מה שיש, לפרק את כל מה שיש ולהתחיל לשרוף את הכל קודם ואז לחשוב על מה בונים אחר כך. אז אני חושב שדווקא בנושא הזה הוא מדבר על מרכז מאוד דומה ללפיד. גם יאיר לפיד אומר, ואמר לאורך כל הדרך, שיש מה לתקן במערכת המשפט במדינת ישראל, וצריך לעשות רפורמות במערכת המשפט. הבעיה היא לא הקונספט של שינוי ותיקון ושיפור מערכות, זה אני חושב שכולנו יכולים להיות בעד הדבר הזה.
אתה כותב בהקדמה לספר, שהאתוס של הקואליציה, אנחנו מדברים על קואליציית השינוי, היה אתוס מרכז טיפוסי. ואני חושב שאנחנו זוכרים, אנחנו מסכימים על 80%, אז בואו נתעסק בכולי. אבל אתה גם כותב שהגיוון הפוליטי הוא זה שבסופו של דבר הכריע את הקואליציה השברירית, כפי שאתה קורא לה, ואתה כותב שולי הקואליציה משמאל ומימין קראו את השותפות השברירית לגזרים, והמרכז לא היה חזק מספיק כדי למנוע זאת. אז אני לא מסכים עם הניתוח שלך, אני חושב שמשהו אחר קרה, אבל אם נקבל את הניתוח שלך, מי לידינו יתקע שאם תקום קואליציית מרכז כזו הפעם, היא כן תדע לעמוד איתן?
קודם כל, אני חושב שהמטרה שלנו במערכת הבחירות שתבוא אלינו בקרוב, היא שנצליח להקים קואליציה של 65-66 מנדטים, עם קצת פחות שותפים ממה שהיה לנו בממשלה הקודמת. היה בעיה בממשלה הקודמת, זה היה 8 מפלגות, אם אני זוכר נכון, שהיו בתוך הקואליציה, מפלגות מאוד קטנות, עם אנשים שהיו בהתחלה התחילו באופן חיובי, ולאט לאט הבינו שיותר חשוב להם הבייס הפוליטי הצר שלהם, והם יגררו אותנו בכוח לפרק את הדבר הזה. זה היה מעידית סילמן מצד אחד, וגם חברים במרץ מצד שני, עם דרישות שהם ידעו שחברים אחרים בקואליציה לא יכולים לחיות איתם. אז אני מקווה שבממשלה הבאה, ולזה אנחנו עובדים, זה גם החיבור שקרה עכשיו בין בנט ללפיד, אמור לשרת את הדבר הזה, זה לבנות קואליציה רחבה יותר, 65-66 מנדטים, וקואליציה של אנשים שמבינים שאת הטעויות שעשו פעם שעברה אי אפשר לעשות שוב. אנחנו מסתכלים על הקואליציה היום, ויש לי אינסוף ביקורת על הממשלה הזאת, כמו שאתה מדמיין לעצמך, אני קם כל בוקר וחושב מה אפשר לעשות כדי לעצור את הדבר הנורא הבא שהם רוצים לעשות, ואיך אפשר להפיל אותם. אבל מסתכלים עליהם ורואים שגם ברגעי משבר, הם החליטו שיותר חשוב להם להחזיק את הקואליציה. במיוחד כי הם ידעו שהם יפסידו את הבחירות הבאות, הם כל הזמן עבדו בלשמר את הקואליציה, ולנשום עמוק, לקחת צעד אחורה, למצוא פתרונות. אנחנו חייבים ללמוד מזה. חייב להיות, הממשלה הבאה חייבת להיות ממשלה שכולם בה אומרים, יהיו דברים שאני אוהב, יהיו דברים שאני לא אוהב, אני צריך לנשום עמוק, אני צריך להתמודד איתם, לחיות איתם, וזה תמיד הכי קשה לאנשים הכי קיצוניים בממשלה, לקצוות של הממשלה. כי הם מסתכלים על הדברים ואומרים, אני צריך לוותר פה כל הזמן. ואם אתה בתחושה שאתה זה שמוותר, ואתה לא רואה שיש אנשים אחרים שמוותרים, קח דוגמה של, שוב, של מרץ והמפלגה של בנט, או המפלגה של גדעון סער, בממשלה, ממשלת השינוי שלנו. שניהם הרגישו כל הזמן שהם מוותרים, שהם אלה שלא מקבלים את מה שהם רוצים, שהאג'נדה שלהם לא מתקדמת. ובסוף, אם אתה רק מסתכל על זה ככה, דרך הפריזמה שלך, דרך המשקפיים שלך, אתה ב-100% סיכוי בסוף תגיע למצב שאתה לא יכול לעמוד בזה ואתה תפיל את הממשלה. אם המטרה אומרת, הדבר הזה צריך להחזיק, כי האלטרנטיבה היא הרבה הרבה יותר קשה, וכי פוליטיקה במדינת ישראל דורשת פשרות. זה משהו שאנחנו שכחנו, לא מדברים עליו כמעט, אבל פשרות זה משהו חיובי, זה מה שמאפשר לנו לבנות משהו משותף ביחד. בלי זה, אתה לא יכול לקיים ממשלה במדינת ישראל, או בכל מקום אחר, בכל דמוקרטיה אחרת, המקום היחיד שאתה שולט בלי פשרות בכלל, שאתה דוחף את האג'נדה שלך במלא, בלי לשאול אף אחד ובלי שיש בלמים על הדבר הזה, זה רק בדיקטטורות.
כן, אנחנו זוכרים את האמירה המפורסמת של לוי אשכול, שאמר, אני מתפשר ומתפשר עד שאני משיג את מה שאני רוצה. והוא לא היה איש מרכז. אבל הזכרת את החיבור בין בנט ללפיד. אז אני רוצה לשאול אותך בתור מי שנמצא שם מצד אחד, לפיד הוא איש מרכז. מצד שני, בנט הוא איש ימין, והוא מגדיר את עצמו איש ימין, והוא מנסה להדגיש שהוא לא שינה מעמדותיו. מה יעשה איש מרכז שלא רוצה ימין? ומה יעשה איש ימין שלא רוצה מרכז כשהוא יבוא לקלפי?
אני מקווה שמשהו יעשה זה שהוא יצביע ביחד בראשות בנט, שאנחנו נצטרך לשכנע אותו מעכשיו עד הבחירות, שהדבר החשוב באמת הפעם בבחירות שהן בעיניי הכי חשובות שהיו פה, לפחות בתקופה שלי, בחיים שלי, הדבר הכי חשוב פה זה לנצח, להקים פה ממשלה. בגלל זה אנחנו לקחנו מפלגת מרכז, לפיד לקח מפלגת מרכז, ואמר, אני מאחד אותה ושם אותה מאחורי מפלגת ימין, בראשות נפתלי בנט שהוא איש ימין, לא ניסינו לטשטש את זה, לא שיקרנו לגבי זה, לא ניסינו להקטין את זה, יש פערים אידיאולוגיים וזה בסדר גמור, הסלוגן של המדינה הזאת היה ביחד ננצח. אז אם אנחנו לא יודעים לבנות מפלגה, עכשיו בוא נסתכל רגע על הנושאים הגדולים שעל הפרק, הפערים בין בנט ללפיד הם לא כאלה גדולים. בנושא החרדים הם רואים עין בעין, בנושא חינוך וכלכלה, יש נושאים קריטיים למדינת ישראל שמסכימים עליהם. אז אני חושב שסביב הדבר הזה אפשר לבנות את המנגנון שיקח אותנו קדימה. זה מה שאני אנסה לשכנע אנשים. מפלגה גדולה, רחבה, שיודעת לקדם אותנו. תסתכל על שתי מפלגות ההיסטורית, המפלגות הגדולות במדינת ישראל, היום כבר לא, הליכוד ומפלגת העבודה. שניהם נולדו מתוך חיבורים של מפלגות אחרות שלא ראו עין בעין על כל דבר, אבל הבינו שהמחנה המשותף הוא מספיק רחב כדי לבנות פלטפורמה פוליטית גדולה שיודעת לנהל את המדינה ביחד. וזה מה שאנחנו מנסים לעשות, זה מה שננסה לשכנע אנשים. אני גם חושב שזה יצליח. אני מאוד מקווה שגם גדי איזנקוט יצטרף, שבאמת יבנה את הדבר הגדול הזה, שייתן לאנשים את המקום הרחב, שממנו אנחנו יכולים להוביל ממשלה יציבה וחזקה.
עוד דבר שאתה כותב,
לא בטוח שההורים שלי קראו את הספר כוח בקפדנות כמו שאתה קראת, אז
כן, אבל אני עושה את זה. האתגר הגדול של דמוקרטיות בימינו ניצבות בפניו הוא כוח המשיכה הרגשי של הפופוליזם. אתה צודק. והנה אתה ממשיך ואומר, אנשי המרכז הפוליטי מוכרחים למצוא דרך לפרוץ קדימה, כשהם מצוידים ביכולת לפנות לפנייה רגשית משלהם. אז מה הועילו חכמים בתקנתם? אם אנשי המרכז יתחילו להיות פופוליסטים או לפעול כמו הקיצונים, אז אם הם בעצמם לא יהפכו להיות קיצונים?
אני חושב זה בדיוק הפוך, אני חושב, מהנקודה שאני אנסה להעביר שם בחלק הזה של הספר. הפופוליסטים, הרגש שהם משחקים עליו כל הזמן זה פחד. זה רגש מאוד מאוד חזק בפוליטיקה. יש להפחיד אנשים, זה דרך מאוד יעילה להביא אנשים לקלפי, ולהצביע ולהרגיש שמשהו מאוד מאוד גדול קורה סביבם. הפתרון שלנו לזה הוא לא לנסות להפחיד אנשים. אני גם כותב בספר שאנחנו לא יכולים, we can't out populist the populists. אי אפשר להיות יותר פופוליסטים מהם או יותר קיצוניים מהם, ואין מה לנסות בכלל. צריך לעשות זה אחרת. הדבר, הרגש שעליו אנחנו צריכים לשחק, הרגש שאנחנו צריכים לגרום לאנשים להרגיש זה תקווה. וכשרואים, ישראל זה דוגמה קלאסית, אבל זה חד משמעית לא קורה רק במדינת ישראל. מנהיגים פופוליסטים, הדבר שהם הכי רוצים לגרום לציבור, מיוחד לציבור שלא תומך בהם, זה תחושת ייאוש. שאין שום סיכוי. אנחנו רואים את זה פה בארץ. חשוב על מה המסרים שבאים מהמכונת הרעל של נתניהו באופן קבוע. זה מסרים שאומרים, בסוף הוא תמיד ידע לנצח. הוא ידע לסדר את הצד שלו. יש לו איזשהו שפן שרק הוא יודע עליו. עכשיו, זה לא נכון. זה שטויות. ניצחנו אותו כבר. אנחנו יודעים לנצח אותו. אבל המטרה היא ליצור ייאוש בצד שלנו, והפתרון שלנו, הרגש שלנו לדבר הזה, הוא ליצור גל של תקווה. בגלל זה אני חושב שמפלגה אחת גדולה יותר מצוידת יותר טוב ליצור את התקווה הזאת לאנשים. אני רוצה להגיד גם עוד משהו על רגש. רגש זה גם להבין אנשים ולהראות להם שאתה באמת מבין אותם. כשהספר יצא, הספר יצא קודם באנגלית, באנגליה, שם גדלתי, והייתי שם, הספר יצא ביוני, והבחירות היו ממש בתחילת יולי, בחירות באנגליה. והנושא הכי גדול, הכי חשוב, הכי חם באנגליה באותו זמן, גם היום, עניין ההגירה. ואחת הבעיות של פוליטיקאים, לפעמים מהמרכז, זה איזושהי תפיסה אינטלקטואלית קצת מנותקת מהרגשות של אנשים. זה שמישהו פוחד מהגירה, לא אומר שהוא גזען, לא אומר שהוא שונא זרים. זה איזשהו רגש שיש בתוכו, שאתה צריך להתמודד איתו. עכשיו, אם אתה לא תתמודד איתו, הוא גם לא יקשיב לפתרונות שלך. וכל שהפתרונות, אני מאמין שהפתרונות של המרכז הם יותר טובים, יותר יעילים, יותר אפקטיביים משל הפופוליסטים. אבל אם אתה לא תהיה מוכן בכלל לקבל את זה שאנשים מרגישים משהו, יש להם תחושה אמיתית לגבי משהו, אתה חייב להסכים עם הכל. אבל אתה חייב לדעת להתחבר לרגש הזה של אנשים לגבי המצב. אנשים במדינת ישראל פוחדים. יש פחד מהמצב הביטחוני. אתה לא יכול להתעלם מזה ולהגיד להם שיש לך תשובה מאוד רציונלית לדבר הזה, בלי להבין. עכשיו, אני חושב שמאוד קשה לגור במדינת ישראל, ולא להרגיש הזדהות עם הפחד הזה מהמצב הביטחוני, עם התחושה הזאת שמשהו פה מעורער, עם התחושת כאוס פה. אבל צריך להתחבר לרגשות האלה. זה לא אומר שצריך לשחק על הרגשות האלה, ולקח אותם למקום של פחד ושל אימה, במקום למקום של תקווה. אני חושב שאתה יכול להגיד להם שאני מבין את הרגש הזה, אני מבין את התחושות שלכם. באמת, אני גם מרגיש אותם על עצמי. והפתרון לזה הוא פתרון של תקווה. ככה אתה יכול גם להתחבר לרגש בלי להיות כמו הפופוליסטים. לגבי להיות כמו הקיצונים, אין לנו שום יכולת, שום אפשרות, גם אם היינו רוצים להיות כמו הקיצונים. כי בסוף, קיצוניות היום במערכת הפוליטית, זה אנשים שרוצים לשבור את כל המערכת. רוצים לפרק את המערכת שיש לנו, אם זה מערכת האיזונים ובלמים שיש לנו בתוך דמוקרטיה ליברלית, או אם זה את מנגנוני הממשלה, המשטרה, הצבא, מה שזה לא יהיה. אנחנו בחיים לא נהיה שם. זה לא מי שאנחנו, זה לא מה שאנחנו מאמינים בו, זה לא הדרך שלנו. אז אין לנו בכלל מה לנסות להתחרות איתם על הדברים האלה.
חסכת לי שאלה, כי רציתי לשאול אותך לבקש את הגדיר קיצוניות, והנה הגדרת, ותודה.
אז אני אקח את זה כהזדמנות, אם כבר עניתי, אני אגיד, אני חושב שאחד הדברים שחשוב לזכור, וזה יותר קשה לאנשים לזכור לגבי עצמם. יש קיצוניות בשני הצדדים. יש קיצוניות בעולם, גם בימין וגם משמאל. ובימין, יש נטייה להתעלם מקיצוניות ימנית, להסביר אותה, להקטין אותה, להגיד שהיא פחות רצינית. ובשמאל יש בדיוק אותה נטייה לגבי קיצוניות בשמאל. זה שיש משני הצדדים, אחד הטעויות, אני חושב שאנשים עושים, או אחד הדברים שמצבינים אנשים כשאני אומר שיש קיצוניות משני הצדדים, זה שאומרים, נו, אבל זה לא משווה. הימין הרבה יותר מסוכן מהשמאל, השמאל הרבה יותר מסוכן מהימין. זה אחד הדברים שאני מסתכל עליהם, ואני אומר, תלוי קונטקסט. יש מקומות שבהם השמאל הקיצוני הוא בעיה הרבה הרבה יותר גדולה מהימין הקיצוני. הם יותר חזקים, יש יותר כוח. היום במדינת ישראל, זה ברור שהימין הקיצוני הוא בעיה יותר גדולה. כי הימין הקיצוני שולט בממשלה, יחסי כוחות פשוט אחרים לגמרי. השמאל הקיצוני במדינת ישראל הוא שולי ולא חשוב, לעומת איתמר בן גביר שיושב בממשלה ומנהל את המשטרה.
נכון, והיו דוגמאות הפוכות, באדר מיינהוף בגרמניה ואחרים.
אני חושב לך שהמצב הכי נוראי זה כשמדינה, ויש את זה במדינות אחרות, תקועה בין אופציות שהן או שמאל קיצוני או ימין קיצוני. ואין מקום למרכז, ושם מדינות מגיעות למצב שהן הכי קרובות להתפרקות. ומסתכלים על מדינות באירופה שאתה רואה עלייה של שמאל מאוד רדיקלי ותגובה של ימין מאוד רדיקלי. ושאין מקום למרכז, זה בעיני הסכנה הכי גדולה למדינות מערביות היום.
אולי כי המרכז הוא לא מלהיב, הוא לא... בעצם אתה אומר לאנשים, תתפשרו. שזה חלק מהעניין כמובן, אבל פשרה זה לא מלהיב. מלהיב זה ללכת עם הדגל ולצעוק, לא?
נכון, זה יותר מלהיב לצעוק ולצעוד, ולזרוק דברים על חלונות ולשבור חלונות, ולהרגיש מאוד טוב עם עצמך שרק אתה צודק. אבל זה לא משרת את המטרה. אחד הבעיות של המרכז, ופה אני מדבר על זה בספר, וגם מדבר על זה בכנות, המרכז בעולם מצליח כשיש מנהיג שיודע להלהיב את האנשים שבא מהמרכז. טוני בלר ידע להלהיב וליצור סנטימנט מאוד מאוד חזק בבריטניה, וזה מה שהביא אותו לניצחונות בשנות ה-90, תחילת שנות ה-2000 באנגליה.
והכישלון הגדול של הטוריז.
נכון, אבל הוא הצליח להחזיק את זה, מה שאף ממשלת לייבר אחרת לא הצליחה לעשות. מקרון הצליח לנצח פעמיים כמנהיג מרכז בצרפת, משהו שלנצח פעמיים בצרפת זה מאוד מאוד קשה. אם היורש שלו, גבריאל עטל או אדוארד פיליפ ינצחו, שלוש פעמים נציג של המרכז מנצח את הנשיאות בצרפת, זה אירוע כמעט חסר תקדים, אבל זה מבוסס על זה שיש מנהיג עם המון המון קריזמה שיודע להלהיב את האנשים. האתגר למרכז כתנועה פוליטית, זה איך אנחנו בונים את זה פה דרך. לפיד, אני חושב, היה דוגמה קלאסית לזה כל השנים האחרונות. האתגר למרכז, איך אנחנו בונים את הרעיונות ואת התשתית כדי לעשות את זה גם בלי המנהיג הזה. מה אנחנו עושים כשאין לנו את המנהיג הקריזמטי מאוד, איך אנחנו עדיין יכולים לייצר את המומנטום שמנצח בחירות? אני חושב שלנצח בחירות זה דבר חשוב.
אתה כותב, הגישה שלו דינמית, לא סטטית, משתנה בהתאם להקשר ולנסיבות, ועוברת התאמות בהתחשב בזמינותו של מידע חדש, אתה מדבר על המרכז כמובן, לא ימין ולא שמאל, משהו באמצע. אז אם אני ארצה, אני יכול לפרש את דבריך ככה שהמרכז אין לו אידיאולוגיה משל עצמו. המרכז הוא בודק איכן עומד הימין, איכן עומד השמאל, מציב את עצמו באמצע. אז אם הליכוד והציבור נעים ימינה, אולי בגלל שבן גביר הוא קריזמטי, אני לא יודע למה, אז גם המרכז ינוע ימינה?
לא, המרכז לא זז. המרכז לא זז לפי איפה שאלך הרוח או איפה שהימין והשמאל, כי אחרת זה באמת, יש אנשים שמדברים על עצמם כאנשי מרכז, אבל הם בעצם אנשי אמצע. בסדר, הם מחפשים כל הזמן את הנקודה בין הכי פופולרית, איפה שיש הכי... זה לא נעל ההגדרה מבחינתי. עיתונאי פעם אמר לי, כשהתלוננתי שהוא כתב משהו שלא היה טוב, הוא אמר, או שחבר שלו כתב משהו לא טוב, הוא אמר, כמו שכשאתה מזמין אינסטלטור, יש אינסטלטור טוב, אינסטלטור לא טוב, יש גם עיתונאים טובים ועיתונאים לא טובים, יש גם פוליטיקאים טובים ופוליטיקאים לא טובים. לא, המרכז יודע אבל להסתכל על המצב וללמוד מה קורה באמת במציאות ולהביא את הפתרון הכי טוב. הרעיון הזה שיש איזשהו אידיאולוגיה קשוחה שלא יכולה להשתנות, שלא חשוב איזה מידע אני אביא לך, איזה עובדות אני אביא לך, אתה תגיד, לא חשוב, זה מה שאני מאמין, זה האידיאולוגיה שלי. אני אראה לך שמה שאתה עושה, מה שאתה מציע, גורם נזק לכלכלה, ויעלה את יוקר המחיה, ויעלה את ההבדלה, ותגיד לי, אבל זה האידיאולוגיה שלי, זה לא משנה, זה מה שאני מאמין, בסוף זה יצליח. המרכז אומר, רגע, אני חייב לדעת להסתכל על העולם סביבי, כמו שהוא באמת. ולהתאים את עצמי, אם אני לא יודע לעשות את זה. אז אני חוטא לתפקיד שלי כמי שרוצה בסוף לשפר את החיים של האזרחים. זה המטרה שלי כממשלה, לגרום לזה שלאנשים יהיו חיים יותר טובים, יותר בטוחים, יותר שמחים. אם אני לא יודע להסתכל על המציאות ולהתאים את עצמי, אז לדעתי אני חוטא לגמרי לתפקיד. הרעיון הזה, ורואים את זה באמת... כמעט כל פעם שעולה תנועה קיצונית לשלטון בכל מדינה. זה בסוף מוביל את המדינה לאסון. לפעמים יש איזשהו באמפ ראשוני של גל של שמחה על זה שהנה הבאנו משהו נחרץ מצד אחד ומצד שני, וזה נגמר באסון. ואני לא יודע אם יש דוגמה יותר טובה במדינת ישראל. העלינו פה לשלטון את הממשלה הכי קיצונית ימנית שהייתה בהיסטוריה של המדינה. אחד הממשלות הכי ימניות קיצוניות שהייתה בכל ממשלה, בכל מקום, בכל דמוקרטיה שאני יכול לחשוב עליה בתקופה האחרונה. וזה הוביל אותנו לאסון, אסון הכי גדול שהיה פה בהיסטוריה של המדינה.
כן. מיכה גודמן.
כן.
במאמר שלו, אמונה, פילוסופיה ויסודות המרכז, גם בספר שלך, כותב, ספר קהלת מזמין את קוראיו לשנות את הצורה שבה הם שופטים רעיונות. במקום לשאול איזה רעיון הוא אמת, לשאול איזה רעיון מתאים יותר לרגע הרעי הנוכחי בהיסטוריה. בעצם, אם נלך לפי קהלת, אין אידיאולוגיה. למרכז אין כיוון שאליו הוא רוצה להוביל. לפי זה הפוליטיקאים מהמרכז אומרים לנו, האזרחים, תסמכו עלינו, אנחנו נדע מה לעשות. אבל אני שואל, לאן אתם רוצים לקחת אותנו?
אז אני לא חושב שזה מה שמיכה אומר בדיוק בספר. ואני מאוד ממליץ להביא את מיכה לפה, לדבר בשמו, זה באמת גדול עליי בעשר רמות. אני חושב שהוא חוזר למה שאני אמרתי קודם, נתתי את הדוגמה של הקורונה כדוגמה קלאסית בעיניי. אם אתה לא יודע להתאים את עצמך לנסיבות משתנות, אז איך אתה יכול לנהל באופן אפקטיבי משהו מסובך כמו מדינה? לאן אנחנו רוצים לקחת אתכם? רוצים לקחת אתכם למדינה שהיא בטוחה יותר, שהיא משגשגת יותר, שרמת החיים שלכם גבוהה יותר, שיש לכם תחושה של זהות וחלק, שאתם חלק ממשהו. לשם אנחנו רוצים לקחת. איך אנחנו עושים את זה? אנחנו חייבים לעשות התאמות לפי המצב. הרעיון שאנחנו יכולים להסתכל, שוב, נחזור לדוגמה ישראלית, אבל באמת אפשר לעשות את זה להסתכל על המצב הביטחוני במדינת ישראל, שבו חברים שלי עושים 100, 200, 300, 400 ימי מילואים מאז השביעי לאוקטובר. ולא להבין שמשהו השתנה, משהו מהותי, משהו בסיסי, השתנה ואנחנו חייבים לגייס את כל מי שיכול להתגייס כדי להיות חלק מהצבא. עכשיו, אתה יכול להגיד, אבל האידיאולוגיה שלי אומרת, אני לא מתגייס. זה האידיאולוגיה שלי. האידיאולוגיה שלי אומרת שכחרדי אני לא הולך לצבא. והאידיאולוגיה שלי כי ימני אומרת, הלימוד תורה זה חשוב בדיוק כמו צבא. אם אתה עדיין חושב את זה, אחרי השביעי לאוקטובר, אחרי שאנשים פה עושים לא 30-40 ימי מילואים, אני חושב שזה היה לא נכון גם לפני השביעי לאוקטובר, אבל אחרי זה, אחרי מה שעברנו בשנים האחרונות, אם לא שינית את דעתך על הדבר הזה, זה הופך אותך למנהיג יותר טוב, יותר חכם, יותר מתאים, ממישהו יכול להסתכל על המצב ולהגיד, תקשיבו, אי אפשר יותר. אי אפשר להתעלם מהמציאות סביבנו. אז אני לא חושב שזה חוסר אידיאולוגיה. אני חושב שהבסיס של המרכז, אני חוזר ממש להתחלה של השיחה שלנו, הבסיס של המרכז שאומר, יש מתחים בלנהל חברה, בלנהל מדינה, וצריך לדעת לנהל אותם. וצריך לקחת את הניהול הזה, ולקחת את הניהול מתחים הזה, ולקחת את זה ולסכל את זה כדבר חיובי, לא כדבר שלילי. לא כבעיה שצריך לפתור, אלא כמהות החיובית של איך לנהל מדינה, בעיניי זה הדבר הנכון. עכשיו, להגיד אם זה אידיאולוגיה, או תפיסה פוליטית, או דרך פעולה, כל אחד יחליט בשם עצמו, אני לקרוא למשהו שאני כתבתי אידיאולוגיה, נראה לי קצת יומרני מדי, אבל אני חושב שזה תפיסה פוליטית, קוהרנטית מאוד, והכי מתאימה לעולם שבו אנחנו חיים היום.
אבל זה היה קל. לתת את הדוגמה של החרדים, זה קל. מה קורה עם השטחים? אנחנו, מצד אחד, ישנם מה שאנחנו קוראים היום המשיחיים, הם רוצים להגיע אפילו עד הפרט והחידקל, יסתפקו משהו באמצע. אבל מהצד השני, בעצם אומרים, בואו לא נתעסק עם זה. בואו נשים את זה בצד. עכשיו, זאת לא התמודדות, זה...
זה גישה מאוד, מאוד אמריקאית, שאומרת שלכל בעיה יש פתרון, רק צריך למצוא את הפתרון עכשיו, ובטוח יש לה איזשהו דרך לפתור אותה. לא לכל בעיה יש פתרון מיידי. עכשיו, אני עובד אצל מישהו שהיה ראש ממשלה ועמד באום ודיבר על זה שהוא תומך בשתי מדינות. לפני לא הרבה זמן, בסדר? ספטמבר 22. אנחנו זוכרים את זה היטב. אבל כמו שאני מסתכל על הממשלה ולא מבין איך הם לא שינו את דעתם, לגבי הצורך לגייס חרדים, אני גם מסתכל על עצמי ואומר, משהו פה השתנה. הרעיון שאנחנו ב5-10 שנים הקרובות יכולים לדבר בכלל על הקמה של מדינה פלסטינית, הוא לא ריאלי. הוא פשוט לא משהו שיכול
לקרות. אבל כשאתה לא מוכן לדבר על מדינה פלסטינית, אתה נותן, אני לא רוצה להגיד נשק, כלים בידי הפורעים שם ב...
אני לא מסכים. אני חושב שאני יכול גם להתמודד עם טרור יהודי, וגם לא לקדם משהו שאני חושב שהוא פשוט לא ריאלי עכשיו, הוא לא על השולחן בכלל. אין מישהו, באמת, ואני מנהל שיחות עם גורמים מכל העולם, חלק מהתפקיד שלי אצל לפיד, אף אחד לא חושב שזה דבר ריאלי עכשיו. אף אחד לא חושב שזה משהו שצריך לקדם אותו עכשיו. יש דברים אחרים שאפשר לעשות. ודווקא אלימות מתנחלים, זה דוגמה מצוינת בעיניי. זה לא קשור למדינה פלסטינית או לא מדינה פלסטינית. זה משהו שהוא בעיה של ריבונות, של שלטון החוק, של מוסר, שאנחנו צריכים לטפל בו. עכשיו, זה שהממשלה לא מטפלת פה, זה לא קשור לעמדה שלה לגבי סיפוח או שתי מדינות או מדינה אחת. זה קשור לזה שהם לא רוצים להתמודד עם אלימות של קבוצה קיצונית בתוך החברה הישראלית, כי זה לא נוח להם, כי הם, חלק מהם תומכים בהם. אבל אני חושב שאנחנו נדע לעשות, להתמודד עם הדבר הזה, בלי שום קשר לדיון על השטחים.
ג'ניפר רובין, במאמר המרכז והמאבק על הדמוקרטיה הליברלית, מגדירה את המרכז כמתינות פלוס הטרוגניות. מדעה נחמדה. היא אומרת שללא דבקות במרכז, הדמוקרטיה הליברלית מגמגמת. והיא מונה שלושה מרכיבים, בהם המרכז מחזק את הדמוקרטיה הליברלית, מקסום יתרונות המגוון, שמירה על עצמאות הרשות השופטת, ושלטון החוק ומוסדות הדמוקרטיה. אז העניין של יתרונות המגוון, אני חושב שזה באמת שאלה לבד. אבל לא יכול להיות איש שמאל דמוקרט, לא יכול להיות איש ימין דמוקרט, מנחם בגין לא היה איש ימין ודמוקרט.
חד משמעית, חד משמעית יכול. אבל אני לא חושב, קודם כל אני חושב שבמפה הפוליטית של היום, אני חושב שבגין היה מוצא את עצמו הרבה יותר קרוב ליש עתיד מלליכוד. הוא בטוח היה מוצא את עצמו יותר קרוב לביחד בראשות בנט, מאשר הליכוד בראשות נתניהו. זה אין לי ספק בכלל. דרך אגב, גם בן גוריון בעיניי היה מוצא את עצמו יותר קרוב אלינו, מאשר לדמוקרטים היום. התזוזה הזאת לקיצוניות, גם זה קצת קשה להסתכל אחורה על מנהיגים ולהגיד איפה הם היו, כי הם פשוט היו במקום אחר מבחינת התפיסה שלהם. אבל זה שאני מאמין בדמוקרטיה ליברלית ובמוסדות המדינה ובאיזונים ובלמים, לא אומר שמישהו בשמאל או בימין לא יכול להאמין בזה גם. יש דברים אחרים שמבדילים בינינו. יכול להיות שעל זה אנחנו מסכימים, אני מקווה שעל זה אנחנו מסכימים. אני חושב שאחד הוויכוחים הגדולים בדמוקרטיה המערבית היום, זה הפיצול בין ליברלים לאי-ליברלים, בין אלה שמאמינים בדמוקרטיה ליברלית, שזה איזונים ובלמים, ששוב, יש מה לתקן, אפשר לתקן. דרך אגב, אני חושב שאם אנחנו מדברים על לתקן את האיזון בין הרשויות במדינת ישראל, נתחיל בכנסת, כרשות שאין לה מספיק יכולת פיקוח על הממשלה בשום צורה, אבל בזה הממשלה הנוכחית לא החליטה לא לגעת, אבל אני חושב שהפער, אחד המבדילים הגדולים היום, זה בין מי שמאמין בזה למי שלא מאמין בזה.
מצד שני, אומרת ג'ניפר רובין, כשאנחנו מוצאים את עצמנו מול מפלגה פוליטית אחת שתוקפת את האמת והדמוקרטיה, ואחרת שמגינה עליה, נדרשת מידה מסוימת של חד צדדיות. עכשיו, אם ברגע שקשה אנחנו עוזבים את המרכז, אז האם המשמעות היא שהמרכז רלוונטי רק כשהכל בסדר?
לא, אני חושב שאנחנו לא עוזבים את המרכז. אני חושב שאנחנו עוזבים מפלגות שלא עומדות בסטנדרטים שלנו. בסוף, המרכז עצמו לא זז. המרכז עצמו מאמין באותו דבר.
אבל היא אומרת שנדרשת מידה מסוימת של חד צדדיות.
חד צדדיות, היא מסתכלת על זה כמאבק בין שתי מפלגות פוליטיות. מה שהיא בעצם אומרת, ואני לא, זה פוליטיקה פנימית אמריקאית, לא שלנו, אבל היא אומרת, כשמפלגה אחת בארצות הברית תוקפת שלטון החוק והשנייה מגנה, אנחנו צריכים להיות בצד של המפלגה שמגנה. הקונטקסט לזה, למי שלא מכיר את ג'ניפר, היא הייתה ריפובליקנית ועברה למפלגה הדמוקרטית. אז היא באה מהמקום הזה. מדינת ישראל זה פחות בעיה, כי יש לך מגוון מפלגות. אתה לא צריך לבחור מפלגה אחת מתוך כל המגוון, יש יותר מפלגה אחת שמגנה על הדמוקרטיה הישראלית. אני כן חושב שהיום, אם אתה חושב שדמוקרטיה ליברלית, שמערכת משפט עצמאית ותקשורת חופשית ושוויון בפני החוק, הם דברים שחשובים לך. אז היום, מה שנקרא גוש נתניהו, הוא לא באמת אופציה. כי זה בסוף קבוצה של מפלגות שלא מאמינות בדבר הזה יותר.
כן. וויליאם גלסטון, במאמר שלו, הרהורים על המרכז, הוא כותב, זה עשרות שנים ניתן להבחין בתנועה של אזרחים מן המרכז לעבר הפריפריה, בשמאל ובימין גם יחד. תנועה שמרחיקה את שתי המפלגות הגדולות מהחפיפה שהגדירה את המרכז האופרציונלי. טוב, גם הוא אמריקאי. בקיצור, האם המרכז הוא לא החדשות של אתמול? בעיקר בעידן הרשתות החברתיות.
כשביקשתי ממנו לכתוב מאמר לספר, הוא באמת אחד האנשים החכמים שאני מכיר, הוא פרופסור והוא גם חוקר בברוקינגס בוושינגטון, אז הוא אמר לי, כן, אבל זה יהיה מאמר שהוא ביקורתי. הוא אמר, אני אכתוב את כל הדברים שמעצבנים אותי לגבי עצמנו. הוא איש מרכז, אבל הוא כתב את כל הדברים. אז גם פה, הוא לא פחד להביא את הביקורת שלו על הדבר הזה. אני חושב שזה האתגר. זה היה האתגר שהביא אותי לכתוב את הספר. וזה אחד האתגרים של המרכז, זה לוודא שאתה רלוונטי, שאנחנו לא נותנים לקיצוניים ולפופוליסטים משני הצדדים לשלוט בשיח ולשלוט במרחב הציבורי הפוליטי. אחרת אנחנו נביא את עצמנו לאסון. אם אנחנו לא נייצר מרחב של המרכז, אז מישהו אחר ייקח את המקום הזה, אין וקום בפוליטיקה. והביקורת שלו היא על זה שהמרכז לא עשה עבודה מספיק טובה.
אבל אם אני...
שזה ביקורת שאני אני שותף לה.
אתה כאיש מרכז, אתה לא סוציאליסט. ואתה מבין את העסקים. הולכות החברות הענקיות בעולם, ובונות אלגוריתם שדוחף לקיצוניות. כלומר, הם מבינים מה הציבור רוצה. אז אולי, אולי אין מקום למרכז?
לא, אני לא חושב שזה בעיה של המרכז. אני חושב שהחוסר יכולת להתמודד עם חברות טכנולוגיות ענקיות.
לא, אני לא רוצה להתמודד איתן. אני רוצה להבין אותן. הם יצרו את האלגוריתם הזה שדוחף את האנשים לקיצוניות. מתוך הבנה שזה מה שמושך את האנשים. שהם יהיו יותר זמן אצלם בתוכנה, ואז הם ירוויחו יותר כסף מהפירות. כולנו יודעים את הסיפור. אבל אולי הם מבינים משהו שאנשי הפוליטיקה לא מבינים.
כן, אבל המוטיבציה שלהם בסוף זה כסף.
ברור.
חברות כלכליות. המוטיבציה שלי היא לא. המוטיבציה שלי היא לבנות חברה יותר טובה.
ברור.
עכשיו, מה אני אומר בשיחות עם אנשי מרכז בכל העולם, וזה עולה כל הזמן, זה נורא קשה לנו, כי ברשתות חברתיות, מה שמצליח זה תמיד קיצוניות. התשובה שלי היא מאוד פשוטה. אנחנו צריכים להיות יותר טובים. אנחנו כבר עברנו את השלב שבו אנחנו יכולים להתלונן על זה שרשתות חברתיות הן רק טובות לקיצונים. בסוף אנחנו מבינים אותם, אנחנו יודעים איך זה עובד, אנחנו מכירים את המערכת, אנחנו צריכים לעשות עבודה טובה יותר. אנחנו צריכים למצוא את הפתרון שעונה על האתגרים האלה. אני אתן דוגמה מהקמפיין בישראל שקורה עכשיו. נתניהו החליט כחלק מהקמפיין שלו שהוא הולך על סרטוני AI. הוא למד להשתמש בצ'אט GPT, מישהו שם לימד אותו כנראה, והצוות שלו, והם עושים סרטוני AI. זה מה שהם עושים. המון המון סרטוני AI, חלק מהם יהיו מצחיקים, וחלק מהם יהיו לא מצחיקים, וחלק מהם יביאו הרבה טראפיק והרבה שיח, וחלק לא. אבל זה, רואים שזה חלק מהקמפיין. עכשיו, יש שתי תשובות לזה. אתה יכול או לעשות סרטוני AI משלך, יותר טובים, להיכנס תוך זה, או אתה יכול למצוא פתרון לזה. בעיניי, הפתרון שהתגובה לסרטוני AI של נתניהו, זה תמונה של המציאות. המציאות העגומה שהייתה פה בשביעי לאוקטובר. אתה יכול לעשות סרטון מצחיק שהכנת ב-AI עם משפחה לא אמיתית, שקיימת בעולם לא אמיתי, אבל הנה העולם האמיתי. זה בעיניי תשובה מצוינת, שאני מסתכל על הנתונים שהיו בתגובה לסרטון של נתניהו, כשזו הייתה התגובה של בנט ואנשים במחנה שלנו, והנתונים שלנו לא נפלו משלו. אני לא מוכן לקבל מעצמי ומאנשי מרכז את התירוץ הזה, שנורא נורא קשה לנו ברשתות. אנחנו פשוט צריכים להיות יותר טובים.
אתה אומר שהמרכז יכול לנצח, אפילו עכשיו נתת דוגמאות לגבור על פוליטיקה של כיתוב. אתה מביא דוגמאות בספר, שתיים שכבר דיברנו עליהם קצת, אחת זה כמובן יש עתיד בישראל, מקרון בצרפת, ואת נאוס באוסטריה. עכשיו, סליחה, אבל שלוש הדוגמאות בצרות. מקרון בבחירות לפרלמנט האירופי, שם ניצחו הימין הקיצוני, בצורה קשה. יש עתיד בירידה מבחינת הפופולריות, לפחות בסקרים שמתפרסמים, ונאוס כמעט נעלמה, ירדה ל-8%. אז...
קודם כל, אני חושב שנאוס באיזשהו תהליך התחדשות מאוד מעניין, מפלגה מאוד מאוד מעניינת בעיניי, וגם עכשיו הם מתחילים איזשהו תהליך של התחדשות שהוא נראה דווקא אופטימי. הדוגמאות האחרות שהן יותר קשות זה ה-FDP בגרמניה, שנעלמו לגמרי מהפרלמנט בגרמניה. יש אתגרים. מצד שני, יש מקומות שאתה רואה שהמרכז כן מצליח, ואני רואה את מה שקורה עכשיו, נגיד, במפלגה שהקמנו עם בנט, ואני רואה פה דוגמה קלאסית. אחד הדברים שאומרים בישראל זה שהציבור זז ימינה. אבל תסתכל על הסקרים, ומה אתה רואה? כובד המשקל הגדול של המצביעים במדינת ישראל שמים את עצמם במרכז. מרכז הרחב, לא כולם במפלגה שאני הייתי רוצה, עדיין, נעבוד על זה. אבל הם בתוך המרחב, שהוא מרחב שהמרכז יודע לעבוד איתו. עכשיו, גם ניקח את הדוגמאות ממדינות אחרות, גם בארצות הברית, רוב המועמדים לקונגרס ולסנאט שמנצחים רוב הזמן, הם עדיין יותר מהמרכז, מאשר מהקיצונים. שומעים עליהם פחות, הם עושים פחות רעש, אבל מתוך כל החברי קונגרס, דווקא רובם עדיין מגיעים משם. תסתכל על המושלים של המדינות הגדולות בארצות הברית. רובם עדיין באים מתוך העולם של המרכז. אז יש גם הצלחות, יש גם אתגרים, זה נכון. יש איזשהו מטולטלת כזאת, אבל דווקא מקרון בעיניי זה דוגמה טובה. נשים שנייה בצד מה שאנחנו חושבים היום על מקרון, על העמדה של צרפת כלפי ישראל בכל מיני נושאים, אבל בסוף לנצח שני מערכות בחירות. לנשיאות לארצות הברית, כמפלגה חדשה, שלא הייתה קיימה לפני זה. לבסס את עצמך בפרלמנט, בבחירות לפרלמנט הם הביאו שליש שליש הלך לשמאל, שליש לימין ושליש למרכז. לדעת להעמיד מועמד, שהוא יהיה מועמד רציני לנשיאות, אני עוד לא יודע להגיד אם ינצחו, לא ינצחו, זאת מוקדם לדעת, אבל שיהיה מועמד רציני לנשיאות. זה בעיניי הצלחה פוליטית מאוד מאוד גדולה. אתה רואה טוני בלר ומה שהוא צריך לעשות עם, עם מפלגת הלייבור, שבאמת הייתה הלוזרית של הפוליטיקה הבריטית עד שהוא הגיע בשנות ה-90. זאת אומרת, זה הצלחה. אז יש מקומות, ביל קלינטון באיזה, יש מקומות שהמרכז מצליח מאוד, יש מקומות שיש אתגרים, יש תקופות יותר קשות. אבל אם אתה מאמין במשהו, אם אתה חושב שזה הגישה הנכונה, אז הפתרון הוא לעבוד יותר קשה, למצוא פתרונות ולנצח.
בעצם מה שאתה אומר, זה שאנשים באו מכיוונים שונים. טוני בלר מהלייבור. ביל קלינטון מהדמוקרטים. אבל אנגלה מרקל באה מה-CDU. גם מקרון בא מאיפשהו, מהימין הרך. הם לא צמחו כמרכז. הם התמרכזו מה שאפשר לומר. זה מזכיר לי, אתה מכיר את ה... את הדגם של הפיצה של במבי שלג. תתאר לך ככה בדמיון, פיצה עם משולשים, נכון? אז במבי אומרת שהקצוות של המשולשים קרובים זה לזה יותר מאשר הפריפריה של הפיצה. Yeah. אוקיי? כלומר, הקודקוד של המשולש, קרוב לקודקוד של המשולש שעל ידו, הרבה יותר מאשר שהוא קרוב לקראסט שבקצה של הפיצה. אז בעצם זה מה שאתה אומר? שהם יבואו ממקומות שונים, המתינות, זה היה...
אני חושב שזה תלוי מאוד במדינה. אני חושב שאנחנו מדברים על ה-horseshoe effect, על הרעיון הזה שהספקטרום הפוליטי הוא לא ישר, אלא יש איזה...
horseshoe בעברית, פרסה.
את הפרסה, שיש את הקצוות, ובעצם איפשהו הקצוות הרבה יותר קרובים אחד לשני, אני אומר את זה בהקשר לישראל בשיח האמריקאי, אם תיקח את האמירות האנטי-ישראליות של השמאל הקיצוני והימין הקיצוני בארצות הברית, ותוריד את השם, אתה לא תמיד יודע להבדיל מה הגיע מהשמאל ומה הגיע מהימין. אז זה ממש אבל תלוי במדינה, מקום כמו צרפת היום, יש שם אנשים שגדלים פוליטית, ההתפתחות הפוליטית שלהם באה בתוך הון מרש, אז הם רואים את עצמם כאנשי מרכז, הם גדלו שם, שם התחיל התהליך שלהם. כמו בארץ, בסוף בישראל, יש את נוער יש עתיד וצעירי יש עתיד, שהופכים להיות חברי כנסת של יש עתיד. הזהות הפוליטית שלהם התחילה במרכז ותמשיך במרכז. זה תלוי כמה יש את זה כשזה כבר קיים. באנגליה, בתקופתו של בלר, זה פשוט לא היה קיים, לא היה אופציה כזאת. אז הוא לקח מפלגה בכוח והעביר אותה לתוך המרכז. קלינטון עשה אותו דבר עם הדמוקרטים, לקח מפלגה והעביר אותה בכוח למרכז.
אגב, גם פה היה משהו שהיה ניסיון של הדרך השלישית.
נכון, נכון. כן, פה היה משהו גם אחר בין לבין, שזה היה קדימה, שבסוף ניסה באמת to split the difference. באמת ניסה לקחת כאילו גם מהימין וגם מהשמאל, לחבר ולהגיד, נמצא את נקודת האמצע. בעיניי זה היה לא sustainability בגלל זה. כי לא היה שם את האידיאולוגיה המשותפת, את התפיסה הפוליטית המשותפת שיש ביש עתיד.
טוב, אנחנו את הזמן שלנו כבר עברנו מזמן, אבל אני לא אתן לך ללכת, לפני שאני אשאל אותך מה שאני שואל את כל המרואיינים שלי. לסיום, מה היית רוצה שהמאזינים, הצופים שלנו, ייקחו איתם מהשיחה הזאת?
קודם כל לינק לספר כדי לקנות אותו, כי אמרו לי שזה אני חייב להגיד זה כשאני מדבר על הספר תמיד, אבל לא. אני חושב שמה שהייתי רוצה שיקחו מהשיחה הזאת, קודם כל זה שיש דבר כזה מרכז פוליטי, שהוא מקום אמיתי, שהוא חי ונושם, ושבסוף הוא מביא את הפתרונות לבעיות הכי גדולות שאנחנו מתמודדים איתם היום. זה המקום שממנו נוכל לקחת מדינת ישראל או כל מדינה אחרת ולצעוד איתה קדימה.
תודה רבה לך יאיר זיוון שהתארחת בהסקט דמוקרטים של המכון לחירות ואחריות וחלקת איתנו את הניסיון ואת הידע הרב שלך ואת תובנותיך. תודה לכל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. תודה לכם שהייתם איתנו. ניתן להאזין להסקטים, לפודקאסטים שלנו. בכל האפליקציות האפשריות, ספוטיפיי, אפל פודקאסט, יוטיוב, ובאתר המכון לחירות ואחריות. שמרו על עצמכם והיו טובים אלה לאלה.
דמוקרטים. פודקאסט מבית המכון לחירות ואחריות באוניברסיטת רייכמן.